הגמרא במסכת חולין, דף בדלת, הביאה פסוק במשלי, טוב איש חונן ומלווה יכלכל לברה במשפט, לעולם יאכל אדם פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה מה שיש לו, ויכבד את אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. זאת אומרת, הגמרא מדברת שאדם ייזהר לא להוציא יותר מדי הוצאות של מותרות, שמעט האדם את הנאותיו בעולם הזה ככל הניתן. לכן אמר הפסוק, טוב איש חונן ומלווה. זאת אומרת, טוב איש שהוא לא שהוא צריך ללוות מאחרים. ללוות מאחרים זה דבר לא טוב. אבל אמרה הגמרא בבבא מציעה, לאו כל כמיני שבויי נפשי עבד. לא טוב עושה האדם שחי על הלוואות. שכן, כשהוא מלווה כסף, הוא נעשה עבד למלווה. ואיפה ראינו שהפסוק אומר, עבד לווה לאיש מלווה. הלווה יקרא עבד למלווה. אלא שלפעמים קורה שאדם נמצא במצוקה כספית. בגלל סיבות חיצוניות, המצב מכריח, אז הוא צריך ללוות, ההכרח לא יגונה. גם זה לא טוב, טוב שלא היה לווה. אבל כשאדם מראש חי, בשביל שהוא חי בצורה לא נכונה, או בצורה פזרנית מדי, ואוהב לחיות כמו שיש היום, היום השיטות הכלכליות מקולקלות הן, לכן בת קוף כבת כף, כלכלה מלשון כלכלה, אז מתנהגים בלי חשבון, כנה עכשיו, שלם באוקטובר, לא חשוב מתי איזה אוקטובר. אז כך אמר, הפרסומאי אמר, הוא נהיה הפוסק של הדור, פרסומאי של התקופה. בא הפסוק ואומר, לא, טוב איש חונן, הוא מלווה. נכון שטוב להלוות לעניים, זה כשהם צריכים או כשהם דחוקים, אבל יכלכל דברה במשפט, יוציא הוצאות לפי ההכנסות שיש לו, ולא יוציא יותר ממה שיש. לכן לעולם, לעולם הכוונה בין בימי חגים, בין בימי חול, בין במצב שיש לך הרבה כסף, מצב שאין לך הרבה כסף, יוכל אדם פחות ממה שיש לו. צורכי פרנסה ומחיה, תוציא פחות ממה שאתה מרוויח. ילבש ויתכסה, הבגדים זה דבר חשוב, אסור שהבגדים יהיו מלוכלכים או מזוהמים, קרועים או בלויים, אלא הבגדים יהיו לפי מדרגת האדם, וכן הכיסוי, הכיסוי, אם זה הסמיכות והכיסויים, ואם זה הגלימה, כיסוי, מה שיש לו. אבל אשתו ובניו השתדל להוציא יותר ממה שיש לו. אחר כך אומרת הגמרא, היינו שזה שאומרים שאומרים העולם, אכול בצל, בצל בדרך כלל זה דבר זול, לא זול, תזרע בעצמך בגינה ויצמח לך בצל, חינם, ושב בצל, זאת אומרת תאכל בצל, תשב בצל, ואל תאכל אווזים ותרנגולים, כלומר אל תחפש לאכול מעדנים, ואל תאכל דברים יקרים שתצטרך אחר כך להוציא עליהם כסף. מתלה אמרי במערבה, כלומר משל אומרים בארץ ישראל, הרי התלמוד נכתב בבבל, תלמוד בבלי שמו, בבל היא מזרח של ארץ ישראל, בארץ ישראל במערבה, מתלה אמרי במערבה, כמו כמו שכתוב בגמרא, מערבה פירושו חכמי ארץ ישראל, היום אומרים חכמי ארץ ישראל, באכיל עליתה תשא בעליתה, אבל לאכיל ככולה הככלה מתי יתיב. כלומר כך, לאכיל עליתה יתיב בעליתה, עליתה זה עלייה, עלייה כמו שהפסוק אומר, עלייה חלב, חסה את הקרב, זה החלק השומני שיש בכבש, חלק שמן יותר שבעגל, נקרא עלייה. אכיל עליתה, מי שמחפש את הבשר השמן, הטעים, איפה ישן? תשב בעליתה. ישן בעלייה, עלייה זה בגלריה, אין לו, לא יכול לישון בסלון, לא יכול להיות בבית, למה מחפשים אותו כל הזמן בעלי החובות? באים, או אם לא משטרה צבאית, אז משטרת הגבולות, ואם לא משטרת הגבולות, אז המשטרה של הוצאה לפועל לא עליכם. למה? הוא השאיר הרבה חובות בהרבה מקומות, צ'קים ללא כיסוי, לבא ולא שילם, חפשים אותו כל הזמן בעלי החובות שלו. אז מה הוא צריך לעשות? הוא מסתתר, מסכן, בורח, אני לא נמצא. אני לא פה. אתה מצלצל אליו, מחפש אותו, אתה שומע בטלפון, הוא צועק לילדה שלו, תגידי שאני לא פה. מפחד. למה? זה בגלל שאכל איליטה, אכל עלייה. אבל זה אכיל ככולה, ככולה פירושו מיני ירקות. כל מיני ירקות שיש בשוק. זה לא מפלק את עצמו. הכיקלה מתי יתיב. כיקלה, יש ככולה ויש ככלה. הוא משחק פה משחק מילים. ככולה זה הירקות. ככלה זה השורה העליונה של החומה. הוא יכול לשבת על גג החומה של העיר, זאת אומרת, כל העוברים ושבים רואים אותו, ואיש לא מחפש אותו, ואיש לא רודף אחריו. השם אכל איליטה, איליטה באלף, זה עלייה. תשב באיליטה, איליטה זה עלייה. עלייה בגלריה למעלה, לא מקום של שינה, זה מקום זמני שמסתתרים שם. חייב להסתתר. אבל זה שאוכל דברים פשוטים, לא אכפת לו, לא מפחד מאף אחד. לכן, כתוב מסכת דרך ארץ, שיזהר האדם להמעיט את הנאותיו, ולא יאכל רק לצורכו. וגם אין משום שהאדם יתרגל דרך ארץ פירושו, מנהגים טובים, הנהגות ישרות, והרגלים נכונים, שאדם יתרגל לא לאכול דברים שמנים מדי ודברים יקרים מדי, ולא להוציא הוצאות מרובות, גם כשיש לו. כך היה דרך כל החכמים, כמו שנראה בהמשך, בעזרת השם. תנאים, האמוראים, אפילו שהיה בהם גם אנשים עשירים ובעלי ממון, היו נזהרים לא להנות מהעולם. נהנים מעט מה שיש. זה טעם אחד שאדם יתרגל לאכול מעט. זה טעם שני, משום יצר הרע. שכן הגמרא אומרת, אין יצר הרע בא לאדם אלא מתוך אכילה ושתייה, שנאמר, וישמן ישורון ויבעט. כשהוא אוכל דברים שמנים, כשהוא מחפש לו דברים טובים, מיד מתחיל לתת בעיתות. זה אחד. שתיים, ראינו בגמרא, ראינו במעשה, הפסוק אומר, וישב העם לאכול בשתו, ויקומו לצחק. ישבו לאכול, ישבו בזמן העגל, ישבו לאכול, עשו סעודות, תוך הסעודות, באו לידי עבירה, צחק, זה עבודה זרה. הגמרא מביאה רשימה של מקומות שכתוצאה מסעודות ומאכילה, באו לידי איסור. למה יש מושג של סעודה של מצווה, כמו שהגמרא בפסחים אומרת, כל הסעודות כולם יקראו סעודות הרשות, ועד רבה, אם אדם נהנה מסעודות הרשות, עתיד ייתן דין וחשבון. צריך על זה כפרה. מה זה סעודות הרשות? כל אוכל שאינו של מצווה יקרא גדר של סעודות הרשות. צריך לתת על זה דין וחשבון. חוץ מסעודת מצווה, כמו בפסחים אומרת, ישירה מנודים לשמיים. ישירה שאם חס ושלום לא מקיימים את המצוות, בשמיים מכריזים עליהם נידוי. כשמכריזים עליו בשמיים נידוי, לפחות 40 יום תפילתו אינה עולה. ואם מביא בן באותם ימים, מסכן הילד הזה, שנולד ממנו. מי הם? ברא מביאה אחד שלא עוסק בתורה. הוא רוצה ללמוד תורה, יש לו זמן ללמוד תורה, עם כל ללמוד תורה הולך יושב עם יושבי קרנות, פטפט איתם, פטפוטים. שתיים, שאין לו ציצית בבגדו, יש לו בגד של 4 כנפות, אבל בלי ציצית. 3, אין לו תפילין בזרועו. 4, אין לו תפילין בראשו. לפעמים יש לו תפילין ביד, אבל תפילין בראש. תפילין בראש, תפילין של יד לא בסדר, או שהן פסולות. זה 4. 5, אינו נושא אישה. לא רוצה לעסוק פירייה ורבייה. לא משתדל פירייה ורבייה. 6, יש לו אישה אבל אין לו בנים. 7, לא מגדל בניו לתלמוד תורה שמציל אליה. יש לו בן, הוא שולח אותו ללמוד תורה. שלח אותו, השתדל בו, זה פטור. אבל לא, לא אכפת לו, לא שולח את הילד לתלמוד תורה. זה מנודה לשמיים שמרחם. בזוהר מובא כאילו עשה פסל. בעבר על הפסוק, הוא עושה לך פסל וכל תמונה. יבוא לשמיים, יגידו לו, אתה עשית פסלים, אני עשיתי פסלים, אני שברתי פסלים. ראיתי צלב, עשיתי תפור 7 פעמים. אתה אומר, איך אני עשיתי פסל? יגידו לו, הבאת ילד לעולם, ולא שלחת אותו לתלמוד תורה, ולא השתדלת שילמד תלמוד תורה. אז זה שבע. ויש אומרים, אף מי שאינו משתתף בסודה של מצווה. ראשי הסביר מה זה סודה של מצווה? סודת ברית מילה. ברית מילה, והזמינו אותו ולא הלך. אז יקשו הפוסקים, הרבה פעמים יש בריתות, מזמינים אותנו, לא תמיד יוצא לנו ללכת. אז מה, כל פעם זה מנודה לשמיים? יש כמה תירוצים. יש כמה דרכים שפטור מזה. כל מה שאמר שסודת מצווה, שיש שמה, שאין שמה עשרה, אז רוצה מניין, הוא יכול להשלים מניין לעשרה סודה של מצווה. אבל אם יש מניין, פטור. שתיים, אם הוא עסוק במצווה, שכן העוסק המצווה, פטור מן המצווה. כלומר, יש לו שיעור תורה ואותה שעה, יש לו לימוד קבוע, יש לו איזה מצווה שהוא צריך לעשות אותה, ואם הוא ילך לסעודה של המצווה, יבטל את המצווה. אז העוסק במצווה, פטור מן המצווה. שלוש, אם יש שם אנשים שאינם הגונים, יושבים שם בסעודה, אנשים שדוברים דברי ליצנות, או דברים אסורים, ויבואו לידי עבירה, כתוב בגמרא נקיית דעת שבירושלים אינם היו יושבים מסבים בסעודה, אלא אם כן יודעים אם מסר עמהם, אז פטור. וכן יש עוד כמה תנאים שנובעים בפוסקים, שלמעשה בסעודת מצווה, סעודת מצווה דווקא, כמו שאמרנו, שהיא מצווה נטו. מה יוצא מפה? ששאר הסעודות סעודות רשות, סעודות רשות צריך כפרה עליהם, יותר מזה. מובן בפוסקים שבשבת אדם שעושה סעודות שבת, יכוון או יאמר בפיו, לפני כל סעודה וסעודה, שעל ידי הסעודה הזו שאני עומד לקיים עכשיו, חפר לי מה שנהניתי מסעודות הרשות. סעודות הרשות דבר חמור מאוד. אחרי אדם יזהר שכל יצר הרע לא בא אלא מתוך סעודה. הגמרא מביאה, עשרת השבטים, מאוד מעט נקרא מה שהיה איתם, שנתרדו מהעולם רק בשביל אכילה ושתייה. מי אלה עשרת השבטים? עד היום נעלמו עקבותיהם. היו בשומרון, שהיו שם, עושר גדול היה להם. היה להם שם בריכות וג'קוזי ומחצאות של מים רוחמים היה להם שם, ופרגיות היו אוכלים ושותים יין ישן. חמרה דדיומסית, פרגיה דדיומסית וחמרה, הם כיפחו עשרת השבטים. הפירוש כיפחו גרם להם שהלכו עשרת השבטים, הלכו עבדו. עד היום אנחנו לא יודעים איפה הם, עד שיבוא משיח, שנאמר היה ביום ההוא, באו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, השתחוו לנו עבר הקודש בירושלים. העובדים בארץ אשור, אלה שנעבדו לנו עשרת השבטים, למה עבדו? תוך שהיו אוכלים ושותים ורוטפים הנאות של העולם הזה. סדום לא נחרבה, לא נהפכה, אלא כיוון שהייתה שבעת לחם, כך אומרת הגמרא. הרי האדמה שלהם הייתה הכי עשירה בעולם, זה היה אזור ים המלח, כי גן השם כארץ מצרים. הלא הוא לא תלך ישב שם בערי הכיכר, מה כתוב שם בפסוק? שהוא השקיף על כל המקום וראה את כל המקום משהו כמו גן עדן, אז בחר לו שם. הגמרא אומרת בעפר היו מוצאים זהב. סדום היה עושר גדול, האדמה היו זורעים אותה, אחת ל-40 שנה יורד גשם, אחת ל-40 שנה היו זורעים את האדמה. מוציא צנון, יוצא איתו מעיין של מים, ומהצד השני אוצר של זהב. צנון אחד באדמה. ככה הייתה סדום. והם יאמרו לאל סור ממנו, עמדו פיצצו את כל האילנות, שאפילו עופות לא יבואו לשם. למה עופות הלכו יביאו אחרים גם. ואין שם כלום, כל עני שהיה בא, היו נותנים לו, מי שנותן לו פרוטה, כותב את שמו עליה, כדי שהוא לא יוכל לקנות בפרוטה הזאת שום דבר. היה צריך למסור אותה לשני, והשני לשלישי, עד שיודעים ממי זה, מגרשים אותו מן העיר. אז לא נתרדה סדום, אלא מתוך אכילה ושתייה. מעשה העגל לא היה מעשה העגל, אלא מתוך אכילה ושתייה. איוב, בניו הלכו, שבעה בנים היו לו, כולם מתו. ואז כל הרכוש שלו הלך, ותיפול שבע ותיקחם, באו מארץ שבע, זו של מלכת שבע, משם באו מאפריקה וכבשו את כל לקחו לו את כל הרכוש. איך נפל איוב? בגלל שבניו מה היו עושים? כמו שמובא בפרק ראשון של איוב, היו עושים סעודה, שבעה בנים, כל יום בבית של אחד הבנים, אוכלים ושותים, אוכלים בשר ושותים יין. זאת אומרת, יבוא אדם יגיד, מה אסור לאכול בשר? איפה כתוב בתורה שאסור לאכול בשר? אני רוצה כל יום לאכול בשר, ואני רוצה כל המשתות יין ישן. מותר, אבל תדע, זה נקרא נבל ברשות התורה, כמו שכתב הרמב"ן. וגם יצר הרע מתגרה איתו אחר כך. מרוב שאוכל ושותה, אחר כך יצר הרע יבוא וילחם בו. לכן בלשצר, שנאמר בחומם עשית את משתיהם, שצר עשה באותו לילה, זה היה ליל פסח, עשה סעודה גדולה, והוציא כלים של בית המקדש, ושם בהם יין ישן, והתחילו לשתות. מיד יצאה יד על הקיר וכתבה, מנה מנה תקלו פרסים, ובלליה התקטיל בשצר. והוא על ידי מי נהרג? על ידי העבדים שלו בעצמם. אמר למשמר האישי שלו, של הארמון, שהוא יודע שהלילה רוצה המלך לבוא להרוג אותו. רוצים לעשות אותו מלחמה. כל מי שתראו בא, רוצה להיכנס, אל תיתנו לו להיכנס, אלא תהרגו אותו, להיכנס לארמון. ואפילו יאמר אני המלך, ככה מראש התחמם, לא הבין מה שהוא אומר, אמר לה, אפילו יאמר אני המלך. אז קיבלו מנו פקודה. באמצע הלילה, זה מרוב הכאבים שלו, הפחד שלו, ראה את היד כותבת על הקיר, ואכל הרבה גם כן, יותר מדי, אבל לא הבטן. יצא מחוץ לארמון, להטיל את ממיו. לא יודע מה לעשות עוד שם כל מיני עניינים. חזר בחזרה, בא מהפתח של הסבא שלו. ראו פתאום מישהו מתקרב. בוא הנה, אמר אני המלך. אמרו הנה זה שהמלך אמר, הנה אני המלך, הרגו אותו. בלילה התקרב לשצר. ועל ידי מה נהרג? אכילה ושתייה. וכן נדב ואביהו. צדיקים היו. שקולים כמו משה ואהרון. לא היה כמותם באותו דור. נדב ואביהו. אם כן, עליו אמר, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש, ועל פני כל העם יכבד, וידום אהרון. זה היה נדב ואביהו, איזה קדושי עליון. למה מתו? בגלל אכילה ושתייה. איפה? שנאמר, ולהצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים, ויוכלו וישתו. אז עמדו ישבו לאכול ולשתות, יושבים ואוכלים ושותים, שהשכינה מולם, חיכה להם הקדוש ברוך הוא, עד שבאו לתוך המשכן והקריבו אש אשר לא ציווה אותם, וקרה להם מה שקרה להם. לכן אמר שלמה המלך, אל תראה יין כי יתאדם, כי ייתן בכוס עינו. אל תראה יין כי יתאדם. מה זה כי יתאדם? דרשה הגמרא, כי יהיה דם שמצילנו. שותה הרבה יין, בסוף זה יתהפך לו לדם. כאן אדם ילמד מוסר, לא להוציא הוצאות יותר מדי על ממו, על אוכל, על מזון ועל כל מיני מותרות, כי כל המותרות, כל מה שנהנה יותר מדי בעולם הזה, סופו שגובים את זה ממנו גם כאן. אז זה כתב השלה, שהוא פתגם ידוע. צדיק מבשל ואוכל וגזל בידו. מה פירוש? צדיק מבשל ואוכל. צדיק, כל הצדיקים יודעים לבשל, יש הרבה צדיקים שלא יודעים לעשות קוסטה, חביתה לא יודע לעשות. צדיק מבשל ואוכל, וגזל בידו איך, וגזל איך יהיה צדיק. אז הסביר, מבשל ראשי תיבות, מסתפק במה שיש לו. זה נקרא מבשל. צדיק, מי זה צדיק? מסתפק במה שיש לו. יש לי היום רק חתיכת בצל לאכול, עוד אולי תמי קיצור, כי העולם חסדו. יש לו חתיכת לחם יבש, זה בשבילו, מבשל, מסתפק עם מה שיש לו. וגזל בידו, וגזל ראשי תיבות, וגם זו לטובה. לפעמים גם את הבצל הזה לקחו לו, גם זו לטובה. היה הרב יוסף ידיד, עליו השלום, הרב של השכונה הזאת. הרב הראשון של השכונה פה. כשנוסדה השכונה בשנת תפרש נון, על ידי העדה הבוחרית שעלו מתשכנת, עלו איזה 12 יהודים יקרים מאוד. בראשם מולה אברהם אמינוף עליו השלום. קראו לו אברהם תלמודי, הוא המייסד של השכונה, היה תמיד חכם גדול, תם וישר, צדיק ירא אלוהים. זה היה העצה של הגאון רבי יעקב מאיר, היה ראשון לציון פה, ראשון לציון פה בארץ, אחרי הישא ברכה. הישא ברכה נפטר בשנת תפרש סמך וב, בדיוק 100 שנה לפטירתו. עוד בחייו היה הרב יעקב מאיר יד ימינו, מאחריו נעשה ראשון לציון. אז הוא הרב יעקב מאיר היה איש חכם בנבון, חכמי סלוניקי. הוא היה יד ימינו של הישא ברכה. הישא ברכה יריך ימים, חי קרוב ל-97 שנים. רבי יעקב שאול אלישר, עשה תיבות הישא. אז כל החיבורים שלו, משה האיש, העל האיש ועוד, הישא ברכה. אל ישר יעקב שאול, איש. וכן, אז זה הדרך. אז, וגם כתב ספרים, יישא ברכה. היה איש חכם גדול, והוא היה יד ימינו הרב יעקב מאיר. רב יעקב מאיר, אחריו, נעשה הראשון לציון. למעשה היה שמו בכל העולם כולו, בראש הרבנים הספרדים בעולם. אז הוא ייסד פה את השכונה יחד איתם. לפני 116 שנים בדיוק, תפרש נון. והם יסדו פה, מה עשו? קנו אדמות, וכל אדמה בנו ריבוע של בתים, בלוק. וזה נקרא חצר, היו קוראים, חצר צפיוף, חצר אמינוף, חצר מוסיוף, וכן חצר מושיוף. כל אחד היה לו חצר שלו. אפילו חשבו ואמרו, מה יהיה עומת, יבוא משיח, האמינו כל יום, הנה יבוא המשיח. כל בוקר היו מסתכלים, אולי המשיח הגיע. אמרו, יבוא המשיח, איפה נשיב אותו? כל אחד אמר בחצר שלי, אמרו, למה נריב? בואו נבנה לו ארמון. בנו ארמון למלך המשיח. איפה ארמון? כאן ברחוב עזרה למעלה, שבית ספר, היה פעם בית ספר שפיצר, פעם היו קוראים לו. היום זה קרו, אני יודע מה, חלקו אותו לכמה חלקים. זה הבניין הגבוה מול המושב זקנים, כאן ברחוב עזרה, גובל עם בית הכנסת הר צבי. זה כנסת מפואר, הביאו אדריכל מיוחד מגרמניה. ותכנן בניין בניין, תיכנסו שם בפנים, תראו איזה מסדרונות, איזה אולמות, איזה חדרים, איזה כל אבן, איך היא מצועצעת, איך היא עומדת, איזה עמודים, איזה אפילו החישוקים של המסגריה, של המעקה, הכל היה מחושב מעשה ידי אומן. למה? שיהיה הכי יפה בירושלים, בית הכי יפה בירושלים, שאם יבוא מלך המשיח, שם ישב. ככה דאגו על כל הפרטים. ואחר כך ובנו את בתי הכנסת בלי סוף, עשרות של בתי כנסת. ואחר כך רב לא היה להם. אז היו כל מיני רבנים מזדמנים שהיו באים לתת שיעורי תורה, לתת... אחרי זה היה פה הרב יום טוב ידיד הלוי. רבי יום טוב ידיד הלוי היה בירושלים העתיקה. ובנו... רבי אליעזר ידיד הלוי, שניהם מקובלים גדולים, הוא היה מראשי המקובלים של ישיבת בית אל. הוא למעשה הדפיס סידור הרש"ש הראשון שיצא בדפוס, יצא על ידו, על ידי רבי יום טוב ידיד הלוי. והם אמרו לו, תעשה טובה, תחפש לנו רבי יום טוב איזה חכם שישב איתנו פה, יש לנו שאלות, רוצים לשאול רב. אמר להם, יש לי בן דוד שהגיע מחלב, והוא גר בצפת, והוא עני מרוד, רבי יוסף ידיד הלוי. היה גאון גדול היה. אז שלחו אחריו, הוא היה יושב בצפת, מה העניין שלו? הוא עלה בגיל יחסית צעיר מצפת, מחלב, נשוי, ואמא שלו זקנה, הייתה שם, בא לצפת, לא היה מקום, מצא איזה בית נטוש, מרתף, לא בית, מרתף. ממש יורדים כמה מדרגות מתחת לאדמה. לא חלון, ולא אור, ולא עברור, ולא מטבח, ולא סלון. הוא הסלון, הוא האמבטיה, הוא הכל. הוא המקלט, הוא חדר אטום. הוא הכל. שם היה ישן, כמו מערה, ומגדל את הילדים שלו. מה היה מתפרנס? אמו הייתה הולכת עד כפר ביריה כל בוקר, כפר ביריה איפה קבור בניהו בניהו ידע, מהלך איזה 3 קילומטר ברגל, שואבת מים שם מהמעיין, נושאת אותם על כתפיה, מסתובבת בבתים בחצרות בצפת, מוכרת מים. נותנים לה על כל פח מים איזה חצי גרוש. ואז לפי מזלה, לפעמים מסתובבת חצי יום, אף אחד לא קונה מים. השיגו מים מאיזה מקום. וזה, מזה הייתה מתפרנסת. כסף הזה מביאה לבן שלה, קונים ירקות, קונים אוכל, קונים משהו, ומגדלים את הילדים. שמעו העדה הבוכרית, אמרו הלוואי וברוך הבא, נתנו לו, נתן לו בית פה בחצר של אמינוף, זה הכוונה איפה גובל עם רחוב יחזקאל, את הכנסת אברהמוף, זה שלו, של רב מולה אברהם, אמינוף זה אברהמוף. אברהם, אז קראו לו אברהמוף, אברהם אמינוף, הוא היה תמיד חכם, היה בעל חסד גדול מאוד, והוא נשיא הקהילה. הוא לקח אותו, את רבי יוסף ידיד הלוי, הכניס אותו שם לבית הכנסת, אמר לו, פה יהיה בית דין, ופה אתה תשב, הוא אב בית הדין, והוא נהיה רב העדה הבוכרית, רב השכונה ורב העדה. הושיב לו שם בחצר, נתן לו איזה חדר אחד גדול, זה דירה הייתה דירת פאר, חבל, יש שם חצר, או שם היה יושב, הוא לא היה הולך הביתה, ישן בבית הכנסת, אוכל בבית הכנסת, לומד בבית הכנסת, כל היום צם, בלילה אוכל, בערב שבת, ליל שבת, אחר תפילת ערבית, הולך עוד כמה צעדים, הולך לבית שלו. יום שבת, אחר סעודה שלישית, חוזר בית הכנסת, לא יוצא משם, כל השבוע. ככה. וכל הזמן יושב שם לומד תורה. לימים, הבית דין הזה, באו הרבנים, לפני שנוסדה ישיבת תורת יוסף, אז הייתה פה ישיבת אוהל מועד, פה לשכונת הבוכרים. אך בא הרב ניסים נחום, בא מלוב, מטריפולי שבלוב, הוא היה מחזיק חכמים על חשבונו, נותן להם כסף, ושילמדו תורה. והקימו את הבית דין של ירושלים, היה יושב שם הרב שלמה לניאדו, זה ראש ישיבת תורת יוסף הראשון. הרב ישב שם רבי עזרא עטייה על הראש שלו, באותו בית דין של הרב יוסף ידיד הלוי, בעזרא עטייה ישב. ואיתם רבי אברהם עדס. לימים נפטר רבי אברהם עדס, היה צעיר לימים בדין החיים, רבנו עובדיה יוסף היה בן 19, הכניסו אותו לבית הדין הזה. שם היה יוסף ושם כתב את ספרו הליכות עולם, כך סיפר לי פעם. אמר לי, היינו יושבים כל יום שני וחמישי, יחד עם רבי עזרא עטייה. אומר, איפה עוד שהיה בא איזה דיון בבית דין, מי היה מתקוטט עם השני? אולי פעם בחודש יש דיון. אז אנחנו צריכים לשבת בית דין, נמצאים. אנחנו משלמים להם כסף על זה. אז צריך להיות שם. מה יעשה? אומר, הייתי יושב, כל רגע עולה יבוא מישהו, היה להתחיל סוגיה, לומד בן ישחי, רבי עזרא עטייה, מקשה על זה, פותח גמרא, פותח פוסקים, וכותב את ההגהות שלו הליכות עולם. ככה נהיה ספר הליכות עולם, 8 כרכים. מזה שאנשים לא רבו, תאר לך. אם היו רבים, איפה היה לנו היום ספר הליכות עולם? אז זה היה רבי יוסף ידיד הלוי, ורבי יוסף ידיד הלוי היה תמיד שמח. היה הולך בשוק, היו הולכים פעמים איתו לאיזה מקום, יש איזה חתונה, או יש לו הולכים לוויה. הולך בדרך, אמרים לו, תראה רבנו, זה בניין זה בנה. אומר, כן, זה הבניין זה, זה בניין שלי. הוא לא שלך, תעני, אומר, שלי. הנה הבניין הזה, גם כן זה שלי. היה אומר, מה ההבדל ביני לבין העשיר? זה דמיון, העשיר זה שלו. אז מה זה שלו? שם את זה בכיס? לא. יש לו מזה רק דאגות. אני זה שלי ואין לי דאגות. מה, זה הכל דמיון, אבל כל העולם הזה דמיון. אז היה יושב שם, מה היה אוכל? היה אוכל כל יום לסעודה, חתיכת לחם אחת עם גבינה. זה אם היה מצב טוב. אם לא היה גבינה, יום של עוני לא היה גבינה, אז שמים מעט זעתר. הוא אמר, זה כתוב בתורה, או גיבן או דק. גיבן זה ג'יבן. דק זה אבקה של זעתר. צריך מספיק לאכול. בשבת יש תאכל דק, יש תאכל בשר, יש תאכל עוף, מה שיש ברוך השם. אבל בחול מצריך יותר מזה. זה מעדן מלכים. ככה היה שמח. פעם בגנב אליו הביתה בשעיה ביתיותו בצפת, אמר בית החרב, מפקידים אצלו כסף, ממון וכו'. חיפש, חיפש, לא מצא כלום. היה רעב הגנב, לקח את החתיכת לחי ומזעתר של הרב של מחר, לקח אותה והלך. אותו יום הרב נשאר 24 שעות בלי אוכל, מסכן. זאת שהגנב לקח לו האוכל, הארוחה של אותו יום. והיה שמח. אחר, זה אמר, הפעם היה אחד, בא לפה, רצה לפתוח כולל. אז בא אצל הרב, אמר לו, תראה, כולל צריך שיהיה מישהו שיחזיק אותו. אמר, כן. אמר, לא, לא מספיק אחד, צריך שיהיה שלושה. למה, לפעמים אחד נופל, איך אמר שלמה המלך, טוב עם השינה עם עיני אחד. והחוט המשולש, לא במהרה מנתק. חוז מזה, וגם מזה אל תנח ידך. תמיד שטוב שאם אחד יהיה חלש, איזה חודש לא יהיה לו כסף, אז יש לי את השני, ולפעמים השני לא נמצא, אז יש לי שיט. תמיד יש רזרבה. טוב. והנה הכולל הזה, החזיק מעמד חודש, חודשיים, שלושה, שום אין כסף. באו יצא לחכם הלומדים, אמרו לו הרב, אמר, איפה הם האנשים? אמרו, לא יודע. אחד, התברר, אחד נפטר לו עליכם. מהשלושה האלה שקיבלו עליהם, נפטר, הלך לעולמו. טוב, איפה עוד שניים? אמר, השני, נסע לחוץ לארץ. והשלישי איפה? אמר, השלישי חזר בו, לא רוצה לתת. אמר, אלה שלושתם כתובים בפסוק. איפה פסוק? כל בוקר אתם אומרים. אל תפתחו בנדיבים ובן אדם שאין לו תשועה. למה? תצא רוחו. הראשון תצלע רוחו. מת. מת. השני ישוב לאדמתו, חזר לחוץ לארץ, חזר לארץ המולדת. שלישי, ביום ההוא, עבדו השתנותיו. חזר בו. אמר, יש לו שתם כתובים בפסוק לפי סדר. אז היו, כל הזמן היו חיים ככה, חיים של שקט, מנוחה, מרגוע. אחרי זה לימים, בא עליו השלום, רבי יוסף אברהם שלום, הוא היה יהודי עשיר, עיראקי היה, היה גר בהודו. היה לו שמה שרשרת של 35 חנויות, בתי מסחר, כולם. עשיר גדול, הלך אצל הגאון רבני יוסף חיים, בבגדד, זה עוד לפני 100 שנה, כמו שנה, בשנת תרסו היה. תיעץ איתו מה לעשות. אמר לו, תראה, הוא יש לו ממון, בנים אין לו, יש לו רק בת אחת, שמה רבקה, רבקה בלידוס. ואמר לו, תראה מה אני עושה, אני רוצה לעשות איזה דבר שיהיה קרן קיימת לעולם ועד, וגם דבר שיחיש את הגאולה. הוא הרבה, היה תורם להרבה דברים. חלק גדול מהספרים של הבן איש חי, הדפיס אותם על חשבונו. כי אז לא היו מוכרים ספרים, חלקים אותם חינם. אז הוא הדפיס על חשבונו. הבן איש חי כתב למעלה 60 ספר. וזה 30 ספרים לבד, זה הוא הדפיס. אמר לו רבי יוסף חיים, אם תשמע לעצתי, לך לירושלים, תחפש לך אדמה, קרקע, בכל כסף שיבקשו. מול העיר העתיקה, מול הכותל המערבי, בתוך העיר העתיקה. תעשה שמה שיהיה מניין תלמידי חכמים שילמדו גמרא כל יום. גמרא ופוסקים. ועוד מניין שתלמידי חכמים ילמדו קבלה, אין ספק שיביאו את המשיח, ככה אמר לו. אז הוא הלך, בא לפה, עד שמצאו איזה אדמה וכו'. היה. זה מטעם הרב מציון חזן, היה יד ימינו של הבן איש חי. היה איזו סיבה שהיה צריך לברוח מבגדד. למה קראו לו בן ציון חזן? היה קולו, היה לו קול ערב מאוד וגבוה. היה אפשר, היה שר או מחזן, שכונה שלמה שומעת אותו. שמעו אותו המוסלמים, אמרו זה ניקח אותו, נשים אותו אצלנו במסגד, יהיה לנו מואזן. היו מפתים אותו בכסף וזהב, ומה פתאום הוא צדיק גדול, תמיד חכם, עצום היה. לא אהבה ולא שמע. יום אחד תפסו אותו ואיימו עליו. הלך אצל הגאון רבני יוסף חיים, גם זה היה בשנת תפרש סמכבב, לפני 100 שנה. אמר לו, תברח באישון לילה, הלילה, תברח לירושלים. איך אמר תברח? תשלם שוחד לאנשים, קחו אותך לבשרה, בשרה תיקח עונייה, ספינה, שמה לפרס, דרך פרס תבוא לארץ ישראל. ואז ברח באישון לילה. באותו לילה באו אליו הביתה, לא מצאו אותו, לא מצאו אותו, לקחו 20 נפשות ממשפחתו, אשתו, בניו, בנותיו, קלותיו, מחותנים שלו, את כולם שמו בכלא, עינו אותם שבועיים, שיגלו איפה הוא. והם לא ידעו, הוא אפילו להם לא גילה. שאמר לו רבי יוסף חיים, תברח, ואל תאמר לאף אחד. ואף אחד לא ידע, רק רבי יוסף חיים ידע. הוא הגיע לארץ ישראל. אז ככה יש מוח, חכם ציון חזן, השם האומנות שלו. ואז הוא בא, הקים את ישיבת תורת יוסף. בעל לקח את האדמה, קנה את המגרש, הסיפור שלם. ממי קנה את זה? מהווקף המוסלמי, לא פחות ולא יותר. זה היה שלהם. אלה שהם שולטים בהר הבית, זה שתום העין, היה שר ביטחון אחד, זוכרים אותו? והוא נתן להם את זה מתנה, את מערת המכפלה, זה של אבא שלו. כעלה בכאן. של אבא שלו, ארץ ישראל, וזה נתן להם מתנה למוסלמים. זה הווקף, זה היה שלהם, של ההקדש המוסלמי. שילם להם 3,000 לירות זהב ולקח מהם את האדמה הזאת. ואז בינתיים פרצה מלחמת העולם הראשונה, זה אחרי תפרש עין כבר, תפרש עין דלת, בארץ התירעד, אחר כך הפועלים לא באו, לא היה אפשר למצוא פועלים, אז הביא פועלים, זה היה הפועלים הזרים הראשונים, הביא מהודו פועלים, 50 פועלים. הרי זה עד שנת תפרש בג' עד שנבנתה תורת יוסף. ואז מהשכונה הזאת, כל הרבנים של הישיבה באו מהשכונה הזאת. כל שהערכתי, אמר לכם, תראו, שכונת הבוכרים, מה זכתה, מה הוציאה. זה בזכות רבי אברהם אמינוף, עליו השלום, ואיתו הרב יעקב מאיר, הם יסדו את כל העניין הזה. ואז משם, ומי היה הראשון פה? רבי יוסף ידיד הלוי. היה חי ככה. ושמח, ותמיד שמח מה שיש לו. זה תראו, שאדם מסתפק במועט. מסתפק עם עוד כמה, כמה תורה יצאה אחר כך לעולם כולו. היום אין רבנים בכל העולם. אם תרצה דיינים, תרצה מקובלים, תרצה פוסקים, תרצה מורה הוראות, בדור שעבר עוד, כולם למדו ישיבת פורת יוסף. יצאו משם. הרבה עזרה עתיה, שם. כל התלמידים שלו, חכם יהודה צדקה, עליו השלום. בגיל, סיפר לי, בגיל 11 הכניסו אותו לישיבה. חכם בן ציון, עליו השלום. ציון הבא שאול. רבי שלום לופס, היה רב של עכו, ועון אדיר היה. צדיק יסוד עולם. כמה גדולי העולם, כולם יצאו מאותה ישיבה, בגלל עצתו של אותו צדיק, של הבן ישעי עליו השלום. זה מאיפה בא? הסתפקות במועט. וזה ידוע. אדם, אומר הרמב״ם, לא יחשוב אדם, עד שאני אעשה כסף וזהב וממון ופרנסה, אני אשב ללמד תורה. אומר, לא, עליו נאמר, לא בשמיים היא, מי שמגביר את עצמו לשמיים. ולא מעבר לים היא, מה זה מעבר לים? שאומר, אני אסע לחוץ לארץ, אעשה קצת כסף, אחזור, אשב ללמד תורה. לא תימצא, לא בסוחרים, ולא בתגרנים. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שנאמר, זאת התורה, האדם כי ימות באוהל. זה התורה מתקיימת, מי שמוסר את עצמו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום. ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. שואלת הגמרא, הפסוק הזה פחות או יותר מובן, חוץ ממשפט אחד. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואתה תחזה. הזוהר שואל, פרשת יתרו, מהי ואתה תחזה? איך ידע משה? אלא לימד אותו הקדוש ברוך הוא בעיינים, באודנין, בספן, בחותמה, בסערה. אמר לו, תסתכל על האנשים, אני אלמד אותך חוכמה. לפי העיניים תדע אם הוא חכם או לא. לפי השערות שלו, לפי האוזניים, לפי הגבות, לפי המבט, לפי השפתיים, לפי השיניים. לפי הצורה היה יודע משה רבנו אם האיש הזה חכם או לא חכם, צדיק או לא צדיק, ישר או לא ישר. ואתה תחזה. אמרנו לו אנשי חיל, יראה אלוהים, אומר מובן, אני רוצה למנות סנהדרין, למה משה רבנו אסף אותם? להיות סנהדרין על ישראל. יש שרי עשרות, יש שרי חמישים, יש שרי מאות ויש שרי אלפים. שר האלף זה יושב בסנהדרין גדולה. אז צריך לדעת, אז יראה אלוהים מובן, אם הוא לא יראה השם, זה נורא והיום, יהיה סנהדרין לא יראה השם. אחר כך אנשי אמת, ודאי, צריך שיהיה אמת. שונאי בצע, שונאי ממון. ראשי אמר, אפילו ממון שלהם שונאים אותו. את הממון שלו רוצה להתפטר ממנו, אז כל שכן ממון של אחרים הוא שונא. אבל מה זה אנשי חיל? שאלו זוהר, אנשי חיל מהי? אנשי חיל פירושו גיבור. מה? מתי צריך סנהדרין? צריך למצוא וגיבור? מה צריך שיהיה רמטכ"ל? אלוף בצה"ל? מה? קצין אגף מבצעים? מה אנשי חיל? טייס? מה? איש קרב? בעל כושר קרבי? מה אנשי חיל עושה? מה עושה איש מלחמה שם? לא אומר, זה אנשי חיל שיודע להילחם ביצר הרע, שיודע לכבוש את יצרו, שיודע להמעיט בהנאה. זה אנשי חיל. שיודע, לפעמים בא לו תאווה לאכול איזה דבר, או להנות מאיזה עניין, יודע לשבור את תאוותו. זה יקרה אנשי חיל. כי לא יכול להיות סנהדרין, לא יכול להיות דיין, אלא אם כן יודע לשלוט ביצרו. זה הכוח, זה העוצמה. רבי יומה אומרת, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יבוא האדם ויאמר, יגידו לו, למה לא למדת תורה? מה יאמר? עשיר הייתי בתרבות בממוני, כמה כסף היה לי והייתי עסוק, והייתי צריך פרנס משפחות ועסקים, מתי היה לי זמן ללמוד תורה? מה שהיה לי חטפתי. אמרו לו, כלום היית יותר מרבי אלעזר בן חרסום? מה היה עם רבי אלעזר בן חרסום? אמרו עליו רבי אלעזר בן חרסום, שאביו מת והניח לו ירושה, 1,000 עיירות ביבשה, 1,000 קריות, 1,000 כפרים בארץ, ו1,000 ספינות בים, מלאות סחורה, צי של סוחר. והוא מה עשה? מן הממונים, אותם האנשים שהיו עובדים אצל אבא שלו המשיכו, והוסיף עוד מומחים משלו, והוא מה היה עושה? שם את אומר, הולך לראות את המסחר, את העסקים, הוא הולך אוכל, שוטה, עושה סעודות, יושב עם הייטק, עם שרי האוצר, הרי מלאכים משחרים לפתחו. לא, כל יום לוקח נוד של קמח, נוד זה מעור, כיס של עור, ממלא אותו קמח, שם אותו על כתפו והולך ברגל מעיר לעיר, אומר בישיבה הזאת ראיתי, עכשיו שמעתי יש בכפר סבא איזה חכם מלמד תורה, נלך נשמע אותו. הולך ברגל עד שמה. אחר כך ביום השני הולך לנהריה, יש עוד איזה חכם שם מונטן שיעור. רוצה לשמוע, כי מכל חכם אני יכול ללמוד עוד משהו. ולעזר בן חרסון תנה, ועשיר גדול. אז יש לו משרתים, יש לו פועל, לא. ושם פעת קמח, ואיפה שהוא הולך שם, עושה מהקמח איזה אוכל, או עושה לחם מזה, ויושב ולומד תורה. ומימיו לא הלך וראה אותם. עד שפעם אחת היה עולת הקטיף. יצאו תעדים ויצאו רימונים ויצאו ענבים, צריך לפצור אותם ולפסוק, והם מחפשים פועלים, והוא הולך בדרך, הוא איש אחד הולך ברחוב בשדות, חוצה את השדות, הכיכרות. אמרו לו, בוא עיניי הבטלן, איפה אתה הולך? הוא אומר, עזבו אותי, הולך ללמוד תורה. הוא לא אמר, אני הבוס שלכם, זה אדמות שלו. תפסו אותו ונשבעו, אמרו לו, בחיי רבי אלעזר בן חרסון, שאין אנחנו מניחים אותך עד שתעבוד פה. אין לנו, יש לו פה פירות באילנות, עומדות ליפול, לנשור. תכף ומיד, עד שאמר להם שהוא רבי אלעזר בן חרסון, ועזבו אותו. והיה יושב ועוסק בתורה, אומרת הגמרא, כל היום וכל הלילה. וכמה היו מוסרים את עצמם על התורה. כאן ראינו, זה מה העולם הזה. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, דווקא על אז, מדרש פרשת וישלח, וישלח יעקב מלאכים לפניו, כה אמר עבדך יעקב, פרשה שלנו. ירושלמי אומר שהוא פעם שלח מכתב לקסר של רומי, מרבנו הקדוש, וכתב לו שלום למלך של רומי, מיני עבדך יהודה, ושמו רבנו הקדוש, יהודה הנשיא. אמרו לו תלמידיו, רבנו ככה מבזים את התורה, אתה תמיד חכם, מה אמר להם? כלום טוב אני מיעקב אבינו שאמר לעבדך ליעקב, אני גם עשה עצמו עבד. הוא היה עשיר גדול, הגמרא אומרת, זה אנטונינוס, שני גויים ושני לאומנים מאי חיפרדו, זה אנטונינוס ורבי, שמימיהם לא ירד מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. מה זה חזרת? חסה. אז זה לא ראי, היום אחד אמר לי, אז מה, יש היום חסה. חסה זה היום, מגדלים אותה בקלקר. חסה, אני לא יודע בכלל אם היום אפשר לבריך עליה האדמה. זה כולו גידולי מים. כל החסה, אני ראיתי יום אחד איך מגדלים את זה, זה מדהים. ושמים שם קלקר, אמבטיה הגדולה של קלקר. ומסתובב שם, יש שם איזה עיגול מסתובב, ושם כל מיני דשנים על מים. יש איזה 15,000 ראשי חסה, ככה על מצע של קלקר. איזה קטיף, איזה... זה גוש אסיף, לא גוש קטיף. יושב שם ומסתובב. הוא משקה אותו, וכל רגע יש שם שעון מחשב, נותן לו דשן כזה, דשן כזה, דשן כזה, ולוקחים את זה, ואין שם לא אדמה ולא עפר. הכל מים, מגדל על מים ועל דשנים. זהו. אז זה לא, אבל חסה, כשזה אין לה טעם ולא ריח, שום דבר, אין לה טעם של שום דבר, אפילו טעם של פלסטיק אין לה, כלום. פעם היה לה ריח אפילו, חסה זה חסה, הייתה גודלת באדמה, עכשיו בחורף אין, בסוף החורף זה נמצא, בקיץ לא תמצא חסה. אצל רבנו הקדוש היה תמיד, ומה היה בשעה פטירתו? זקף 10 אצבעותיו ואמר, גלוי וידוע לפניך שיגעתי ב10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. אצבע קטנה לא נהניתי. מה ביקש? בקשה אחת. יהי רצון מלפניך שתהיה שלום במנוחתי. מה פירוש? שכשאני אלך לעולם ההוא, לא יזמינו אותי כל רגע לבית הדין. כדאו לי, בוא עיני, יש נגדך תיק. בוא עיני, יש נגדך צו. יהי רצון שיהיה שלום במנוחתי. זו הייתה הבקשה שלו. כמה סבל רבנו הקדוש. הוא, אם לא הוא, לא היה לנו תורה שבעל פה. תורה, כל המשניות, הוא כתב אותם. ואז המשניות התחילו להשתכח. בזמן הגמרא אומרת, לפניו היה יהודה בן תמה, 700 סדרי משנה. 700. ובזמן רבי יהודה הנשיא נשארו 6. אמר, אם אני לא אכתוב אותם, ישכחו, ישתכח תורה מישראל. עת לעשות אדוני, הפרו תורתך. דברים שבעל פה, אתה רשאי לא אומר בכתב, הכל יומדים את זה בעל פה. דברים שבכתב אתה רשאי לא אומרם בעל פה. מה עשה? ישב וכתב את 6 סדרי משנה בידיו. הוא כמה חי? 65 שנה כל חייו. מזרע הלל הזקן. וכמה סבל בחיים שלו, הגמרא אומרת, מה שהגמרא מספרת עליו, ובבא מציעה, דף פדלת, שם נורא והיום. זוכרים המעשה עם רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, לפני שבועיים למדנו עליו. אלעזר בנו של רבי שמעון סבל ייסורים. הייתה אשתו מחליפה לו 60 פעם ביום את המצעים מהדם והמוגלה שהיה יוצא ממנו. למה הוא קיבל עליו ייסורים? היה אומר לי ייסורים רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, בואו אחי, בואו ראי. ביום היה אומר להם, תלכו, אני רוצה ללמוד תורה. בלילה, שהיה גומר ללמוד, אומר בואו. עד שאשתו שמע וברכה לו. אז שמע רבי ואמר, כל כך חביבים ייסורים, הוא רוצה לקבל עליו ייסורים. הצדיקים מבקשים ייסורים. הביא לו הקדוש ברוך הוא ייסורים, הגמרא אומרת, השם יצילנו, השם יצילנו. 13 שנה בצמירתה, צמירתה ראשי אומר, היה לו אבנים ועליכם בכיס השתן. והיה לו כאבים נוראים, כל פעם שצריך לצאת לשירותים, כאבים איומים. זה 13 שנה. ושש שנים בצפירתה. צפירתה היה מחלה בפה. היה לו בחניכיים, דלקת חניכיים, לא יכול לאכול כלום, להכניס את הפה, שום דבר. שש שנים. זה 13 באבנים. מורה אומרת, ההרוריתה, השומר הסוסים שלו, ככה היה עשיר, הוא היה עשיר גדול, עתיר משבור מלכה. היה עשיר יותר מהמושל הרומאי שהיה פה בארץ ישראל. ככה היה עשיר. והוא היה הסוסים שהם אוכלים, הם צועקים, צעקות איומות. אז הוא היה מחכה, מכוון את השעת הארוחה של הסוסים, מתי שרבנו הקדוש יוצא חוץ מכבודכם לשירותים. כי אז הוא צועק צעקות, שהיה נשמע הצעקות שלו מרחק 3 קילומטר, שומעים את הצעקות שלו. הכאבים שהיה לו. אז הוא היה שם, והאדר קלה לקלעי, הוא אומר את הגמרא, קולו של רבי יהודה הנשיא היה עובר את כל הקולות של הסוסים. ככה הקול שלו היה נורא מהכאבים שהיה לו. וכל אותם שנים לא מת אדם לפני גיל 70. ושום חולה לא שכב על המיטה. ושום אישה לא הפילה. ושום אויב לא נכנס לתוך תחום ארץ ישראל. כל אותם, 13 ועוד 6. תראה כמה. נורא והיום. עד שהוא רחם על הבריות, רחמו עליו בשמיים, בכל זאת, בשעה פטירתו, אומר, יהי רצון שיהיה שלום במנוחתי. כל האיסורים האלה, ועוד הוא מבקש. יצאה בת קול ואמרה, יבוא שלום, אנחנו המשכב אותם. כלומר, בשמיים, קיבלו את הבקשה שלו. הוא לא היה נהנה מהעולם, אפילו באצבע קטנה, רזרת הזאת לא נהנה. ככה. וכאן למדנו מוסר השכל, כמה אדם צריך למאוס בימי העולם הזה. לא לרדוף את העולם. שמרה בשבת, דף נמדלת. שמרה שם מביאה רבי אלעזר בן ערך, רבי אלעזר בן עזריה. אלעזר בן ערך זה היה בחיר תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. אלעזר בן עזריה, הוא היה איש נכבד, הרי הוא מונה לנשיא ביותו רק יום אחד, ביותו בן 18 שנה. הוא אמר, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. הוא לא זכיתי שתאמר צעת מצרים בלילות. גמרא אומרת, שם במשנה כתוב שאסור שפרה תצא עם התכשיט שעליה בשבת. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת. שאלה הגמרא, בכי פרה אחת הייתה לו? אלא שתנה לא שלא הייתה, אלא ששכנתו, לפי שלא מיכה בה, נקראת על שמו. שכל מי שדבריו נשמעים על בני ביתו, נתפס על האבון של בני ביתו. ושני נשמעים דבריו על בני שכונתו, נתפס על בני שכונתו. דבריו נשמעים על בני עירו, נתפס על בני עירו. ולעזר, בן עזריה, היה הרב של כל ישראל. תוספות מקשים, אומרים שמה, הגמרא אומרת שהיה מפריש מעשר בשנה מהבהמות, מעשר בהמה, הרי בראש חודש אלול, ראש השנה למעשר בהמה. היה מפריש כל שנה מעשרות, שימו למעשר רק, 12,000 עגלים. זאת אומרת, כל שנה נולדים לו 120,000, שהוא מפריש מהם 12,000 עגלים. כשאם התוספות, לא, מעשר בהמה לא נוהג אלא לזמן את המקדש. למה היום צריכים לזה קורבן, צריך לשמור אותו בקדושה. אז רק בזמן בית המקדש, עכשיו אין בית המקדש, אין לנו מעשר. כשאמרת עושים מעשר לבהמה, אין. ועוד, וידוע שרבן חמד זכאי היה בחורבן. רבן חמד זכאי היה בן 120 שנפטר. והוא חי אחר החורבן איזה מעט שנים, שנתיים או שלוש, כך אומרים התוספות. זאת אומרת, רבן יוחנן בן זכאי בשעת החורבן היה כבר בין 115, 118, זה היה הגיל שלו. ואחרי שנפטר רבן יוחנן בן זכאי, אז הוא כבר מלך אחרי החורבן, עדיין היה איזה 3-4 שנים נשיא. אחריו היה נשיא רבן גמליאל 3 שנים. אחר כך הדיחו את רבן גמליאל מכהונתו, מינו את רבי אלעזר בן עזריה, שהיה בן 18. אז רבי אלעזר בן עזריה היה בטוח אחר החורבן, הוא היה רק בגיל 18 אחר כך. זאת אומרת, בחורבן רבי אלעזר בן עזריה, לפי החשבון אומרים התוספות, היה בן 10, בגיל 10, בזמן בית המקדש, בחורבן. אז איפה יפריש מעשרות 12,000 עגלים? ילד בן 10 יש לו 12,000 עגלים, מעשרות, מה זה? תרצים התוספות, קודם גזרה. זאת אומרת, לא מיד בחורבן גזרו שלא יהיה מעשר, אלא לקח כמה שנים אחר כך. או שמה, היה לו אפוטרופוס. או שמה מעשרות, הכוונה ארנונה למלך. המלך היה לוקח ממנו 12,000 עגלים כל שנה, מעשרות. אבל לא היה לו כל זה, הוא היה יושב ועוסק בתורה. תראה כמה עושר היה להם, ולא היו עשירים, לא הסתכלו על העושר, לא הסתכלו על הממון, לא הסתכלו על ההון שלהם. היו עשירים עושר מפלג, ושם ביקרה רבה, רבי טרפון היה חברו של רבי עקיבא. רבי טרפון ידוע, הוא היה גדול מאוד במצוות כיבוד אביהם. לא היה כמו יודע לכבד אבי ואת אמו. אמא זקנה הייתה, פעם אחת, תוספות אומרים, איבדה פוזמקי שלה, סנדל שלה נאבד, והיא הייתה הולכת בחצר, איפה הסנדל? הוא כופף לארץ, שם כף ידו מתחת הרגל שלה, והוליך אותה עד המיטה. ככה היה מכבד את אמא שלו, כבוד גדול. יום אחד תפס אותו רבי עקיבא. אמר לו רבי עקיבא, יש לי איזה סחורה, משהו פלא פלאים, השקעה הכי כדאית. השקעת המאה זה נקרא. תן לי כסף. נתן לו, הכניס אותו אליו הביתה, 180 קנטרנים של זהב. אתה יודע מה זה קנטרנים? קופסאות. 180 פחים של זהב. כמה פח של זהב? בוא נגיד מינימום 10 קילו. הרי זהב כלום. חתיכה קטנה ככף ידך שוקל קילו. זהב הוא כבד. 180 קנטרנים של זהב. נתן לו. הלך רבי עקיבא, עשה בזה תלמודי תורה, לא בתים, בניינים. אסף, ישיבות, תלמידים, לימד וכו' וכו'. אחרי איזה זמן הוא בא תבוס את רבי עקיבא, אומר לו, איפה הכסף? אמרת שקנית לי בניינים, קנית לי אדמות. הוא אומר, בוא, לקח אותו לתלמודי תורה והראה לו. והשמח, אמר לו, פיזר נתן לאביונים, קרנות תרום בכבוד. זה רבי טרפון. אז ככה היה, בשביל עצמו, לא אוכל כלום. הוא מאכל, מה אומרת במסכת נדרים? הוא עצמו, רבי טרפון עליו השלום, היה הולך פעם אחת ללמוד תורה בדרך, הוא עשיר גדול, תראה כמה כסף נותן רבי עקיבא להשקיע. הוא הולך בדרך, היה רעב. יש שם בגמרא מובא, שבנדרים, הגמרא אומרת שיש דין של הקציעות, תאנים, היה להם הרבה תאנים. עכשיו, לא את כל התאנים יכולים לאסוף ולייבש. חלק גדול הולך לאיבוד. מה שמספיקים הפועלים לאסוף, אוספים. מה שלא הולך. אז מתי מותר, אם באתי לשדה וראיתי תאנים לקחת, איך אני יודע שיש לזה בעלים, כי אני יודע שאין בעלים? מה אומרת, אחרי שגמרו לאסוף את המוקצעות, מוקצעות רש"י אומר, היה להם סכינים מיוחדים שחותכים בהם את התאנים, אחרי שקיפלו אותם, אז די, זאת אומרת, מה שנשאר תאנים בשדה, מי שרוצה לוקח. והם הפקר, אין בהם משום גזל, אומרת הגמרא, ואינם חייבות במעשר. למה? הפקר פטור ממעשר. וגזל אין, כבר הבעלים התייאשו מהם. די, אתה רוצה, תיקח. רבי טרפון עבר בדיוק בזמן כזה בשדה, ולקח תאנה אחת. רעב היה, רוצה להשקיט רעב, הוא לקח תאנה לאכול. תפסו אותו הפועלים שלו, רבי טרפון עצמו. אמרו, זה האיש שבא לגנוב לנו מהשדה, הם לא הכירו אותו. הכניסו אותו בתוך שק. ואמרו, אנחנו נלמד סוף את כל הגנבים שבאים לגנוב לנו מהשדות את התאנה. סתם החליטו להתעלם באיזה מישהו, תפסו אותו, לא עוזר הביטחון. הוא עשיר גדול. ואז שמו אותו בתוך השק. והוא שומע בדרך איך הם מדברים, והם לאן הולכים? הולכים לים, לזרוק אותו בים. שמו אבנים בשק, אמרו, זרוק אותו בים ונהרוג אותו. והוא בדרך לפני, קצת לפני הים, רק מריח את הריח של הים, אומר, אוי לך טרפון שאתה הולך למות ככה. הם שמעו, מה הוא אומר? אוי לך טרפון, מה אתה רבי טרפון? הוציא אותו מהשק, התחילו לבכות ולבקש ממנו מחילה. וכל ימיו היה מצטער שהשתמש בכתרה של תורה. השיא אומר שבגלל שהוא תמיד חכם, רבי טרפון, אז הוא הציל את עצמו. אז כאילו השתמש בכתרה של תורה, היה מצטער. אבל כאן למדנו, תראה איזה מסירות נפש. עשיר גדול, יש לו הון רב, לא מעניין אותו מההון, לא מעניין אותו מהממון, לא מעניין אותו מכלום, הולך ללמוד תורה. רעב מוצא איזה טענה ברצפה, בשדה, הפקר, לוקח אותה, מברך עליה ואוכל אותה, ונכנס לסכנה, רצו להרוג אותו. ככה היו חיים. רבי עקיבא, איך למד תורה? מה אומרת? לא, גמרא בנדרים, מפורסמת, גם ביבמות, שמצא את רחל ביתו של כלבה שבוע, אמר לה, תחתני איתי, אמרה לו, אם תלמד תורה, אני אתחתן איתך. ואז הלך ללמוד תורה. תהילה, לא היה להם כסף, לא היה להם בית. איפה ישנו? איפה שהבהמות והסוסים ישנים. והייתה ישנה, וכל בוקר, הגמרא אומרת, היה מנקל את השערות מהתבן. הייתה ישנה על התבן. ומנקל את השער, הוא מוציא את התבן מהשערות. והיה אומר לה, אהבה לי, אבל היה נלך ירושלם דדהבה. מה זה ירושלם דדהבה? קורבן העדה על ירושלמי כותב, היה להם אז תכסית של צורת ירושלים, תולים את זה אנשים, האישה הכי עשירה, הוא, יש בה ירושלים של זהב, ירושלם דדהבה, צורה של הבתים של ירושלים. ואני מרוד, והיא הייתה בצער, למה? והיא העשיר גדול כלבה סבוע, אבל הדיר אותה מנכסם. למה? הוא היה עם הארץ. עד שיום אחד אליהו הנביא בא בדמות זקן, דפק להם בדלת, אמר, אשתי ילדה, אין לי מקום להשכיב את התינוק, יש לכם להשאיב לי קצת תבן? אמר לה, תראי, יש אנשים עניים יותר מאיתנו. בסוף, אומרת הגמרא, הכל התקיים בו. משישה היה עשיר גדול רבי עקיבא, הכי עשיר בארץ ישראל. איך התעשר? שואלת הגמרא, מה, מאיפה? סוחר לא היה, רק למד תורה. משישה דברים העשיר. מחמיב. חמיב כלבה שבוע, אחר כך את כל נכסם נתן לרבי עקיבא. אבל הוא הלך אצלו להגיד לו שהוא הדיר מנכסיו את ביתו. טוב רואה שזה החתן שלו. אז כל נכסם נתן לו. אחר כך, דבר שני, יום אחד היה הולך על שפת הים רבי עקיבא, והספנים, היה להם מין שגעון, בכל אונייה שמים לה מין דמות עיל, הולך לפני הספינה, מאמינים שזה משתיק את האליל של הים, שהם עובדים את אלוהי הים, אז שהאלוהי הים לא יכעש עליהם ויעשה רוח שערה, שמים לו שם עיל כזה. עיל מעץ, צורת בובה של עיל, זה מפה יצא הבובות שתולים, המכוניות, כל מיני שגעון יש להם, שמים נעליים, שמים איזה גולגולת, אחד שם אני יודע מה, כל אחד שם איזה שגעון שלו. אז היו שמים עיל כזה, אבל עיל גדול. פעם אחת שכחו את זה על שפת הים. הלך רבי עקיבא מצא אותו, פתח אותו, היה מלא זהב. ומישהו הבריח באונייה, מילא אותו, היה נבוב, כולו חלול. מילא אותו זהב, מצא את זה, הרי אלו שלו, מזה התעשר. אחר כך היה ארגז של סחורה, גם כן פעם שכחו הספנים, מצא את זה. רביעי היה מטרונה, פעם הוא היה גבי צדקה. הלך אצל איזה מטרונה, גבירה עשירה גדולה הייתה שרת המשפטים, שרת החינוך, לא יודע מה הייתה. הלך אליה, אמר לה, תשמעי, יש עניים, אני צריך לפרנס אותם, אין להם לאכול. תלווי לי 400 דינרי זהב. אמר לו, אלווה לך. אבל מי ישלם? אמר, אני ישלם. מתי? עוד חודש. אני רוצה ערבים. אמר לה, אין לי ערב. אמרה לו, מי שתגיד מקובל עליי. אמר לה, הקדוש ברוך הוא בשמיים, והנה הים פה, היה לה וילה על שפת הים. אמר לה, הנה הים. אמרה לו, בסדר, מתי אתה מחזיר? עוד חודש, יום חמישי, באיזה שעה? בארבע אחר הצהריים. אוקיי. הלך, רבי עקיבא באותו יום, היה עסוק בדבר מצווה בכלל במדינה אחרת. והנה נזכר שהוא צריך היום להחזיר לה את הכסף. עמד, פרס כפיו לשמיים, אמר בונו של עולם, שלא יחילו לשם. יגידו ככה החכמים מבטיחים ולא מקיימים. בבקשה, תעשה משהו שהגויה הזאת לא תדבר עלינו. מיד הקדוש ברוך הוא ענה לו, עוד תרם שיקר ואני אענה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ביתו של הקיסר השתגעה, נכנסה לתוך האוצר של אביה, לקחה קופסאות של מרגליות, אבנים טובות, החלה לזרוק. היה שם קופסה אחת, שמה שם 400 דינרי זהב, השליחה לים. הים, אמר לה ברוך הבא, תבואי כל יום. לקח את זה, גלגל, הביא את זה למתרונה. המתרונה רואה, נהיה עוד מעט שעה ארבע. איפה רבי עקיבא? לא בא, מסתכלת רחוק, אין, לא עגלה ולא זמות של רבי עקיבא, די לא יבוא. הסתכלה לשמיים, עוד דקה יש ארבע, אמרה אלוהים, אתה ערב, הים, אתה ערב, איפה הכסף שרבי עקיבא הבטיח לתת? אם הוא אמיתי, אני רוצה לראות את זה. לא סיימה את דבריה, והנה הקופסה צפה במים. שמעת, זהב צף, זה לא יכול להיות. אבל צף, הקדוש ברוך הוא הכל עושה בשביל הצדיקים. הושיטה ידה לים, מצאה שם קופסה עם 400 דינרי זהב. אחרי שבוע בא רבי עקיבא אליה, בקש סליחה, הוא מתנצל, ובידו קופסה של 400 דינרי. מוציאה היא את הקופסה ואומרת לו, הנה, כך וכך היה המעשה. אבל טוב, הנה הכסף, אמרה לו, לא, זה הכסף בשבילך. נתנה לו איזה מתנה, מזה התעשר. הגמרא בן דרים אומרת, זה 400. אחר כך יש את טורנוסרופוס, ושישה דברים התעשר. טורנוסרופוס הנשא, פעם אחת הגמרא אומרת שהוא היה עומד בדרך והיא עברה, היא רצתה להחתיא אותו, טורנוסרופוס שלח אותה שתחתיא אותו, אז הוא ראה אותה רקק, שחק ובחר, רקק שלא יבוא לו יהוב עבירה, שחק כי הוא ידע ברוח הקודש שהיא בסוף תהיה אשתו, ובחר שבסוף כולם מתים ושוכבים בקבר. אז היא סופה שגירש אותה בעלה, התגיירה והתחתנה היא אשתו השנייה של רבי עקיבא. למה היה לו שתי נשים? הרמ"א מפנו כותב, הוא היה ניצוץ משה רבנו. משה רבנו חי 120 שנה. הוא חי 120 שנה. משה רבנו רואה צון יתרו חותנו, הוא רואה צון כלבה סבוע חותנו. משה רבנו היה לו שתי נשים, אישה כושית וציפורה. הוא גם היה לו שתי נשים. יש את טורנוסרופוס במקום האישה הכושית, ואשתו זו רחל ביתו של כלבה סבוע. שתי נשים היו לו. אז הוא הביאה לו את כל העושר, מזה התעשר. אחר כך דבר שישי, קטיעה בר שלום. קטיעה בר שלום, מה היה מעשה? היה חבר הסנאט של הרומאים. והוא יום אחד יצא נגד הממשלה, רצו לגרש את היהודים. עמד המלך ורצה להוציא צו גירוש נגד כל היהודים שיושבים ברחבי הממלכה של רומא. קם קטיעה בר שלום, הוא היה גוי. אמר לו, אתה צודק, היהודים כך וכך וכך, אבל תדע, כתוב כי כארבע רוחות השמיים הקדשתי אתכם לי, כשם שאפשר לעולם בלא ארבע רוחות, כך אין לעולם בלי ישראל. אם אתה מסלק את היהודים מפה, קראו לך מלכות קטיעה, זאת אומרת המדינה שלך תיפול, אין, מדינה בלי יהודים נופלת. אמר לו, חשב, ראה תנ"ך, מחשמה ממאמינים בתנ"ך, אבל שונאים את היהודים לשני דברים. פתח תנ"ך, אמר, אתה צודק. ממה שפיקה אמרתי, יפה אמרת לי, אבל כמה שניצחת אותי, צריך להשליך אותך לבבר, בבר זה איפה שיש עריות שיוכלו אותו. אבל כמה שאתה היית פה בסנאט 30-40 שנה, שירת את המדינה בנאמנות, תבחר לך מוות אחר. אמר, טוב, ישימו אותו בתוך בור של עפר. נזרקו אותו בתוך בית מלא עפר. באו לזרוק אותו בתוך בית מלא עפר, מוליכים אותו להריגה, הייתה שם איזו אישה אחת גויה, אבל הגמרא אומרת, זה לא הייתה אישה גויה, זה את השכינה שלחו בדמות איזו אישה. והיא אמרה, אוי לה לספינה, כדי שהם לא יבינו, דיברה במשל, אוי לה לספינה של סחורה, שהולכת עם סחורה יקרה, אבל מכס לא שילמה. מה התכוונה? אתה הולך כעת לעולם הבא, כי הורגים אותך בגלל שהגנת על היהודים, אבל ברית מילה לא עשית, כי הוא ערל. אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, הוא הבין מה היא אומרת. התפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור. הוא אומרת, כשבאו לזרוק אותו, נתפסה עורדתו שם באיזה ברזל, ונחתכה עורדתו. לכן קראו לו קטיעה בר שלום. ויצאה בת קול ואמרה, יבוא שלום ינוח על משכבותם. אז מיד קראו לו קטיעה בר שלום. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו, בשעה אחת, זה קטיעה בר שלום, בשעה שהיו זורקים אותו לבבר, אמר, כל נכסי לרבי עקיבא בן יוסף. הוא לא ידע שהממשלה תיקח את הכסף, כל שהממשלה תיקח, זה הולך לרבי עקיבא. אז מזה התעשר רבי עקיבא. אז לך לרבי עקיבא, בגלל שהיה מוסר נפשו על התורה, אנשי חיל, מוסר נפשו על התורה, תראה איפה הגיע. כאן רואים אדם שמוסר נפשו ללמוד תורה ולא דואג לעולם הזה, אלא כמו כותב רבנו יוסף חיים, אומר פעם אחת היה מעשה מלך אחד תחפש, כמו שהמלכים היו נוהגים בלילה ללכת לראות מה תושבי המדינה, מה אזרחים אומרים. היום יש מן הצמח סקרי דעת הקהל, הם הולכים לראות, כל הזמן מסתכלים בסקרים. פעם אין סקרים, אין כלום, הם בעצמם הולכים, המלך מתחפש, הולך לבית קפה הזה, הולך לבית ההוא, הולך מאחורי איזה בית, שומע מה מדברים, מי מקלל אותו, מי מברך אותו, מי זה, מי יש לו ביקורת עליו, הוא נוסע באיזה נהג מונית, מתחפש, מתנקר, ושומע מה הוא אומר על ראש הממשלה, והוא בעצמו ראש הממשלה. אז היה מלך אחד, התחפש, לקח איתו את המשנה למלך, ולקח איתו עוד שני שומרי ראש, והלך, הלך לשכונת המגורים של העניים, אני רוצה לראות איך העניים חיים. הגיע לאיזה בית של איזה עניים, מאחורי הבית, הסתכל מהחלון, מרטף, ככה, תחב, והגבר חזר מהעבודה, מסכן, עבודת פרך. אין כלום, בית חשוך, מלא סמרטוטים, כולו פיח, מפוחם, הכל הרוס, מוזנח, אבל אנשים סוף סוף חיים שם. ואז אומר לה לאשתו, מוכנים, נעשה את הסעודה? אמרה, כן, והיא עושה טוטוטום, חצוצרות, קדימה, משמר יעבור לדום. ראש הממשלה הגיע, המלך הגדול, הקיסר וזה, המלך מסתכל, איזה קיסר? הבעלה, קורא לו קיסר. והוא עושה אחרי הקולות של חצוצרה ושל טופים, בום בום בום, המלכה זוזו פנו דרך למלכה, זה הצגה כל ערב, הוא עושה לכבודה הצגה והיא עושה לכבודה הצגה, שרי צועקת, תשימו את הכתר למלך על הראש, וכך מצא איזה סמרטוט אחת, מלאה כל מיני שומנים של דגים, של בשר, של חלב, של הכל, שמים על הראש שלו, והוא אומר, שימו את כתר המלכה, ואיזה סמרטוט רצפה אחת שמלה על הראש. ואחרי זה יבוא שר הביטחון, יביא את איזה תותח מיוחד שהביאו, איזה מטטה שבור ככה, אמרו לכם, מה מטטה, איזה תותח. אז המלך מסתכל ולא מאמין. אחרי זה הזמר, יש שם איזה זמר אחד גדול, היה במדינה, זמר, הוא נותן איזה קול אחד חיקוי כזה, והם יושבים. יאללה לחיים, לחיי המלך, ביורי לחיים, שמים מעט מים באיזה כלי שבור, כוס שבורה מלוכלכת, מתונפת, לא זה, אין להם מים מסכנים כלום, לוגן לגימה וצועק לחיים, והיא צועקת אחריו לחיים, ככה עשו טקס שלם, מהמלך, מה זה? אחרי זה היא באמצע, אוכלים משהו, איזה חתיכת דג מלוח וזה, היא אומרת, נו, למי אומרים כבוד, למי אומרים זה? הוא אומר לה, למלך הים והיבשה, אשר שולט בעליונים ובתחתונים, היא אוכל אחלה, הוא עונה אחריה. אמר המלך, אוי אוי, דפק בדלת, אמר, אני יכול להיכנס? אמר לו, כן, ברוך הבא. אמר, אתם יודעים? שמעתי פה שקוראים למלך והמלך וזה, אתם יודעים שאני המלך? ואז הוציא את המסווה מעל פניו, ובאו השומרי ראש שלו, עם זה הביאו את הכתר, הוא הנה הכתר. אז אמר לו, מה זה? אמר לו, תשמע, אדוני המלך, הנה אתה מלך, ואתה בעצמך באת פה לשכונה כזאת של עניים, אתה בעצמך פוחד מה אנשים פשוטים אומרים עליך. תראה אותי, אני עני מרוד, אין לי כלום לאכול, כל העולם הזה דמיון, מה זה? אז רצית לראות לך, זה הצגה. כמו ששם אצלך יש הצגה, אני עשיתי הצגה, לא יודע איזה הצגה יותר אורגינלית, איזה יותר מוצלחת, אבל זה מה לומר לך, תדע. אמר לו, ולמה אתה ככה עושה? הוא אומר, תדע, אני עשיר יותר ממך. אמר, למה? תראה כמה עושר יש לי. אמר לו, אתה, יש לך עושר, אבל אתה רוצה עוד. אני, מה שיש אצלי מיותר, אתה יכול לקחת. וכך אמר התנה, איזה הוא עשיר? שמח בהלכו. כאן אדם ילמד, שמה שיש לו, יהיה שמח. יהיה תמיד רגוע. אפילו יש לו חתיכת לחם אחת קטנה, יודה לו שם ויברך את שמו, בזה הקדוש ברוך הוא יקיים בו, יגיע כפיך כי תאכל, שריך וטוב לך.